אפשר להתחיל רוני? טוב, היום ערב ראש חודש סיוון, ערב ראש חודש סיוון.
מה?
טוב, בוקר טוב לכולם. ערב ראש חודש סיוון זה יום גדול, זה יום ש... הרי חג שבועות מתן תורה זה בו' סיוון, וידוע שראש חודש, ראש חודש זה כולל את כל החודש בתוכו, ואנחנו מתכוננים הלילה ומחר זה ראש חודש סיוון, וגם שבת שלפני זה גם כן הכנה לכל מה שיהיה בשבוע. אז יש לנו כמה ימים מאוד טעונים בכוחות רוחניים חזקים מאוד. בעצם כל המהות של היהודי זה קבלת התורה, זה חיבור של הרוח עם החומר, של הלמעלה עם הלמטה, של החסדים הדינים. אז אנחנו נשתדל למלא את הזמן בלימוד כמה שיותר, לימוד, תפילה, התבוננות. נזכה בעזרת השם לזכך את החומר, להגיע למעלות שהקדוש ברוך הוא יהיה לו נחת. אז כמו שאמרנו אתמול, הדרך הטובה ביותר להתקשר לצדיק כשמגיעים לציון שלו זה לימוד מתורתו, ללמוד את תורתו. תורת רבי נחמן זה ספר ליקוטי מוהר"ן בעיקר, זה תורות נפלאות, דרושים עמוקים ביותר לתוך התורה, שהרב שלנו פעם התבטא שהוא לא יודע אם יש מי בדור שמבין את התורות האלה ממש, זה ממקום של השגה מאוד מאוד גבוהה התורות האלה. אפשר גם לטעות ולפרש אותם בצורה פשטנית, כמו שאנחנו אצלנו באשלג אז לומדים עץ חיים, לומדים את הקבלה, אז גם בזה אנחנו רואים שמי שלא לומד עם הפירוש הפנימי העמוק יכול לטעות חס ושלום ולעשות דמיונות מתורה מאוד מאוד גבוהה שאריזל אמר, כי כל התורה שחכמים אמרו, איך הם אמרו אותה, הם השיגו את הדבר בעולמות עליונים. והשגה רוחנית היא השגה גבוהה מאוד מאוד, שהקושי זה להלביש אותה בתוך מילים, שזה ייכנס למילים שאנשים יוכלו להבין ולא לטעות. וזה קושי גדול מאוד, לכן הרבה לא כתבו. יש הרבה חכמים שלא כתבו, כי פחדו מהדבר הזה. חכמים אמיתיים יש להם פחד נוראי, שמי שיקרא אותם לא יבין מה שהם התכוונו, והם לא הייתה להם ברירה אלא להגיד את זה בצורה כזאת, כי בדברי חוכמה אי אפשר לשנות מילה אחת, הכל צריך להיות מדויק. רבי שמעון שהיה בא לגלות סודות התורה היה בוכה על כל סוד וסוד, כך כתוב בעדרה, על כל סוד וסוד שבא לגלות היה בוכה, אמר אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אני לא אגיד, אלה שראויים לסוד הזה יעבדו את זה, ואם אני אגיד יבוא תקלה על ידי זה לרשעים. וזה נורא. אז מה הוא עשה? הוא מצא פתרון. אמר רבי אבא יכתוב. רבי אבא יכתוב, הוא יודע לגלות על ידי כיסוי. רבי אבא היה לו את הכישרון לכתוב, להצפין את הדברים בצורה שמי שראוי יבין, ומי שלא ראוי, נשמע פה סיפורים יפים, לא ייקשל, מבינים? אז ככה זה ספר הזוהר למשל. כתבי האריזל לא אמרו את זה, באמת רבי שמעון אמר ורבי אבא כתב, וכתבי האריזל, האריזל היה אומר רבי חיים כתב. רבי חיים ישב עשרות שנים על הספר שלו עץ חיים, מהסיבה הזאת הוא כתב את זה בצורה מוצפנת לחלוטין, שאנשים פותחים כתבי האריזל לא מבינים מילה אחת. אבל אפשר, מי שישונן את זה הרבה, לעשות מזה כל מיני ציורים, רחמנא ליצלן. וזה הוא מזהיר בראש הספר, תיזהר לא לעשות ממה שאני אומר לך ציורים. ככה שמי שלא מבין את הנמשל הרוחני וקורא דברים גבוהים, צריך להגיד לעצמו, קראתי משהו יפה, אני לא מבין כלום, קראתי כי זה תורה וצריך לקרוא, אבל אני לא מנסה להבין את זה. עד שיבוא מקובל אמיתי ויפרש. לנו ברוך השם בתורת הקבלה יש לנו בעל הסולם שהוא אמר זה המטרה שהוא ירד לעולם, זה המטרה שהוא בא לעולם, זה להביא, לקחת כתבי האריזה ולהגיש אותם לדור האחרון שלפני ביאת משיח, שיוכלו להבין תורת הקבלה ולא יטעו ויקחו את המשל בתור הדבר עצמו, אלא להבין שלכל דבר רוחני יש נמשל, והתורה הפנימית היא מדברת בשפת הענפים. כלומר, כל, הרי מה החכם הגדול בא לעשות? ללמד אותנו איך הדברים בשורש, הרי החיים שלנו באים משורשים עליונים, כל דבר יש לו שורש עליון, איש יש לו שורש עליון, אישה יש לו שורש עליון, פרוסת לחם יש לו שורש עליון, האוויר יש לו שורש עליון, הנה רק דיברתי, אתם רואים, עושה לי חופה מעל הראש. טוב, זה רוח אוויר. טוב, נלמד על האוויר. אולי זה טוב חופה. לכל דבר יש שורשים. השורש, אין שערה שאין באלוקות. אין שום דבר שהוא בלי שורש עליון. אז זה כתוב, כל עשב שגדל למטה יש עליו מלאך ושוטר, או שוטר ומלאך, לא זוכר כתוב, שמכה אותו ואומר לו גדל. מה זה מלאך? כוח המגדל. מה זה שוטר? כוח העוצר. זה חסדים ודינים. המלאך אומר לו גדל, נותן לו את הכוח החיות מלמעלה. מה זה מלאך? זה צינור של אנרגיה מלמעלה שנותן לו כוח לגדול. השוטר זה כוח מקביל, אנחנו מכירים אותם מגבישים, כן? עצור. טוב, אני רואה את זה מפריע לכם. לא יודע, מה נעשה עם זה? אז על כל דבר יש מלאך ושוטר, לכל דבר, כל שערה, כל תנועה, כל מילה. החכמים המקובלים הם באים לפרש לנו את הכוחות העליונים האלה, ללמוד אותם כדי שלנו גם כן יהיה קשר, ואולי ברבות הימים מי שיזדקך ויהיה ראוי יוכל לפעול בשני המקומות, גם בעולם הזה וגם בעולם העליון, ולהוריד שפע חדש לעולם. אז הם חייבים לדבר בשפת הענפים, כי לדבר לפי הציורים ומה שהם ראו למעלה הם לא יכולים, צריכים להשתמש במילים בעולם הזה כדי ללמד אותנו דברים עליונים. השפה הזאת היא שפה מיוחדת, נקראת שפת הענפים, וכל החכמים האמיתיים מדברים בשפת הענפים. הם אומרים לנו סיפור של עולם הזה ומתכוונים לדבר עליון יותר גבוה, לשורש עליון יותר גבוה. כן, כן, זה שאני לא צריך. ובזמנים קדומים לא היו מפרשים, היו רק אומרים את הדבר בלי לפרש. למה? מפחד שאנשים שהם לא ראויים יבינו את הסוד, יבינו את הסוד, ואז יוכלו לפעול עם זה דברים לא טובים. הדור שלנו, לכו לאלמה, כל החכמים הגדולים, הרמח"ל, האריז"ל, כולם, הבעל הסולם, אמרו ש, צריך כבר לפרסם את תורת הסוד, וכמו שדיברנו אתמול, אתם רואים שזה כבר מתפרסם, אבל בקליפה עדיין, ואנחנו צריכים לפרסם אותה בריש גלי, בפנימיות, שכל עם ישראל, אחרי זה כל העולם, ידעו את השורשים של המציאות, את השורשים של החיים שלנו, ידעו למה אנחנו חיים, לאן אנחנו הולכים, ואיך לעשות את זה נכון. אז לכן חכמים גדולים היו מפחדים, פחד גדול, לפרסם תורת הקבלה פעם. היום אין פחד, והכל מפורסם. לא הכל, יש עדיין חלקים שהם סגורים ומסוגרים, אבל הרבה מאוד שהיה סגור פעם, כל אחד יכול ללמוד. כדי שהרבי מקמרנה אמר שהוא חושב שכל ילד מגיל 9 יכול ללמוד את הדברים האלה, שנקרא טעמי המצוות, זאת אומרת סודות של המצוות ברובד של הטעמים, שידעו איך לעבוד את השם יותר בשלמות. למשל אכילה, אכילה זה עבודה קודש קודשים. אכילה, אנחנו צריכים לדעת איך לאכול. אדם שלא יודע איך לאכול מוריד את עצמו לתהום, לא מבחינת עכשיו הרכב המזון, מבחינה בריאותית. הרי החטא הראשון של האדם היה במה? באכילה. אכילה זה שורש כל הקלקולים. באנו לפה בגלל אכילה לא טובה, אכילה לא נכונה. צריך לדעת איך לאכול כדי לא לרדת כל ארוחה לאותו מקום. כל ארוחה אדם יכול להוריד את עצמו למקום של נוק ונטעום הרב אחת ושלום על ידי אוכל, שאוכל בתאווה כמו בהמה, זה אסור. מה זה אסור? זה לא עבירה אם אוכל עם הכשר בדץ, לנדה, זה לא... אבל צריך לדעת איך לאכול, ובשביל צריך ללמוד את השורשים של הדברים ברוחניות. והיום ברוך השם הכל מתגלה, ואנחנו יכולים ללמוד, ואנשים פשוטים כמוני יכולים להבין לפחות בשכל דברים רמים ביותר. ואסור לזלזל בדור שלנו, כי זה דור שהוא ראוי, ורואים שיש דור מאוד מאוד אינטליגנטי, שכולם יודעים לקרוא. זה לא היה פעם, כולם יודעים לקרוא, פעם רק מעטים ידעו לקרוא. כולם יודעים להבין ספר, דור מאוד מאוד מפותח. אז אנחנו זכינו ברוך השם שהרבה תורה, הרבה אור, צריך רק לקרוא, להבין ולעשות את זה בטהרה. אז ההקדמה הזאת הארוכה, לא ארוכה כל כך, בשביל להבין, אנחנו הולכים לקרוא משהו מרבי נחמן, שהוא היה בעצמו מקובל גדול. הוא לא לימד קבלה. תורת החסידות זה לא קבלה. קבלה זה ללמוד את השורשים, ללמוד את העשר ספירות, העולמות, ההשתלשלות. חסידות זה הלבשה של תורת הקבלה בעניין של עבודת השם, בתפילה, באכילה, במידות. כל המקובלים הגדולים, בעל התניא, רבי נחמן, רבי מלך, לקחו מושגים בקבלה והלבישו אותם על מנת שאנחנו נוכל לעבוד את השם בצורה פנימית. בזמן האריזל, בזמנים ההם, יכלו לכוון כוונות האריזל, אבל מאז הבעל שם טוב הדברים השתנו. אנחנו נדבר על זה גם במאה שיבוש. כבר רבי מלך אמר שבמאור בשמש אמר שהיום כבר לא צריך לכוון כוונות האריזל. אנחנו מתפללים בפשטות, והעיקר הוא לקשר את הגוף שלנו ואת הנפש הבהמית ואת הנפש האלוקית, לקשר אותה לאין סוף כל הזמן על ידי המילים, על ידי האותיות, בכוונה פשוטה. אם אדם הוא כל הזמן חושב והוא מתבונן, הוא יכול להיות דבוק 24 שעות על ידי המחשבה הזאת בלבד, איך לקשר את עצמו. מה זה לקשר את הגוף שלי לאין סוף? לשבת ולהתבונן איך הגוף הזה מתפקד, מה גורם לו את זה? זה לא אני עושה את זה, מי עושה את זה? מאיפה הכוח שנכנס בתוכו? מה האינטליגנציה שמפעילה את הלב, מפעילה את הכבד, עושה מיליון פעולות בתוך הגוף בלי שאני יודע בכלל? מי עושה את זה? זה אור אינסוף. וכך אתה יכול לחבר את הגוף. אם בעל התניא, הרמח"ל אומרים, צריך שעה רצוף ביום לעשות את זה. שעה רצוף להתבודד ולחבר את הגוף שלך, את הנשמה שלך, לחבר אותה לאינסוף. זאת אומרת, לחבר את המציאות הגשמית הנפרדת למציאות הרוחנית העליונה, על ידי לשאול שאלות, איך אני חי, איך באתי לעולם, איך זה מתפקד. אכל ארוחת בוקר, ברוך השם לא הייתי פה, לא יצא לי, אבל אני מאמין שהיה לא פחות מאתמול. זה לעילא ולעילא. אז איך זה עכשיו במאיים? מה קורה שם? מי יודע? אנחנו יושבים שומעים שיעור, המלפפונים מתקלים שם. אז זה נקרא לחבר את הגוף ואת הנפש לאינסוף ברוך הוא. אמר רבנו מלימלך, היום לא צריך כוונות. מי שיעשה את זה, יחבר את עצמו, יחבר את עצמו, את הגוף שלו, את הנפש הבהמית ואת הנפש האלוקית לאינסוף, בזמן התפילה, על ידי המחשבה הפשוטה הזאת שאמרתי, אבל להתרכז בה. בעל התניא מאוד מדגיש שצריך פה ריכוז עד שהמוח נהיה אש שורפת. לא להסיח את הדעת, זה בעיה עיקרית של הדור שלנו. לכן יוצאים לאוקראינה, אולי יהיה פחות טלפונים במשך הטיול. יש כאלה יהודי, השאירו את הטלפון בבית, אמרו, טוב, נשאיר את הקליפה כבר, זהו. לא שטלפון זה קליפה, אבל זה הרבה הסחת הדעת. בעל התניא אומר, אדם צריך לשבת שעה שלמה להתרכז בגדולת אינסוף, לחבר את הגוף שלו לאינסוף, לחשוב איך הלב שלי עובד, להכניס את האינסוף בתוך הלב שלי. יש פה אנרגיה מלמעלה שמפעילה לי את הלב, אני לא יודע בכלל איך זה קורה. מסתמים וזה פאק וזה נסגר, עלייה וחדר ואלף דברים קורים שם. אין סוף ברוך הוא, להתרכז, להתרכז בזה. מי שיודע קצת ביולוגיה, שיכנס עם כל הידע שלו לתוך הגוף, יגיד, מי עושה את הדברים האלה? זה נקרא חיבור של אין סוף לכל תא ותא. והנפש הבהמית שלי, הרגשות, המחשבות, לקשר את זה לאין סוף. הנשמה האלוקית בטוח על ידי התורה. זה נקרא ייחודים, ייחודים. פעם היו עושים את זה על ידי שמות וכוונות, היום, אז זה תורת החסידות, זה מה שהיא חיפשה בעולם, שכל אחד יכול לעבוד את השם ברמה של המקובל הכי גדול, בלי לעשות כוונות וייחודים. זה הנומל מלך, זה המאור השמש, זה כל החסידים. רבי נחמן לא דיבר על כוונות. מה דיברו? על ייחוד, על דבקות, על השראת הדבקות. שכל אדם יתבודד זמן מסוים ביום, חייב להתבודד בתוך הבלגן התל אביבי, החיפאי, הירושלמי. ירושלים עולה על כולם היום, כי שם כולם באים לירושלים. פעם זה היה, היום גם נווה קודשך, שם עכשיו כל הערב רב. אז בכל המקומות צריך לעצור, להתבודד, כלומר לנתק את הקשרים החיצוניים. אין קשרים חיצוניים, לא במחשבה, לא ברגש, לא בגוף, לא באמצעים חיצוניים. לנתק, זה נקרא התבודדות, לנתק את הכל. אני מול הקדוש ברוך הוא, להמשיך שפע מהבורא, להתייחד איתו. התבודדות והתבודנות, חוכמה ובינה. התבודדות זה כנגד חוכמה, כי כשמתבודדים מתחילה החוכמה לעלות, ובינה אז אתה מתבונן. אתה עכשיו ער שיש כוח אינסוף, אתה ער זה שיש בורא לעולם. המוח מתעברר. תדעו, מגיעים לזה רק אם עושים את זה יום, 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 יום. לא מבטרים יום אחד בחיים. בשביל מה אנחנו חיים? רק בשביל זה. להגיע להכרה שיש אין סוף, יש בורא לעולם. בשביל זה אנחנו חיים. כל התורה והמצוות, הסייעתא, זה עזרה להגיע לזה שאדם ילך ברחוב וינשום את האין סוף. שהוא מסתכל, אני לא מדבר אתכם דברים סתם, וככה חיו אנשים. ואנחנו הלוואי, אנחנו זוכים איזה 5 דקות ביום, אשרינו מתוק חלקנו, שאתה הולך ואתה רואה בן אדם, גוי, סתם, מאיפה הוא חי? מי מחיה אותו עכשיו, ברגע זה, שהוא לא מודע בכלל, והוא נותן לו שמחה, ונותן לו אהבה, ונותן לו עצבות, ונותן לו מטעמים, נותן לו הכל, מחיה אותו, הוא לא יודע בכלל מאיפה זה בא לו. זה לעשות ייחודים על כל דבר ודבר. אדם יכול לייחד את האור אינסוף עד הנמלים, עד החול שהוא דורך עליו. זה לחיות בייחוד. חבל על כל רגע שעובר בלי זה. אין טעם אחר. מה הטעם האחר? לאכול, לשתות, לישון, לעבוד. אין טעם אחר. זה זה. אז זה תורת החסידות. המתנה הגדולה שהביאה לעולם, שאדם פשוט ביער עם כבשים בזה, בנגריה שלו, יכול לייחד אלוקות כל הזמן. לייחד, לייחד, לייחד. זה נקרא לחיות בייחוד. להיות מייחד. אצל השמש עכשיו אני מילה מסגור, מייחדים אצל המקובלים, זה היה כאלה שמייחדים שמות קודש. המייחדים בחסידות זה מישהו דבוק באלוקות, דבוק באלוקות, כמו שדיברנו עכשיו. עכשיו זה תורה סתם במטוס קראתי, אז הראיתי לרוני, אמרתי, ועכשיו הבנתי למה, כי זה תורה ממדלת. היום 44 לעומר, ממדלת. אז יצא משמיים שאנחנו נלמד תורה ממדלת. זה תורה על מחיית כפיים. למה למחוא כפיים? אז עשיתי הקדמה כזאת ארוכה, שנבין שמחיית כפיים של רבי נחמן זה לא באופרה, הם אומרים זה, אנחנו מוחאים כפיים, כל הכבוד. למה מוחאים כפיים באופרה? אופרה, מה זה? פרה, לא, או זה עכשיו אני אומר, יש שם אור ויש שם פה, אבל יכול להיות פה או פה, איך ננתח את זה? פרה. טוב, אז אומר ככה, אנחנו נקרא ונסביר. לי היה איזה חידוש הבוקר שלמדתי את זה, מקווה שיעשה נחת רוח לרבי נחמן החידוש הזה. חידוש נפלא, זה חידוש נפלא, לא יגלה לכם אותו, רק במשך כן. אז כולם מכוון שמקבלים עכשיו תורה מהצדיק. צדיק זה חי, צדיק זה לא מת, הוא לא קבור. הגויים לא מבינים, אנחנו באים למתים, לא באים למתים, הם חיים. אנחנו, לא רוצה להגיד, מי שעוד לא יתעורר, כתוב רשעים בחייהם קרויים. אז הם חיים, הוא חי, חי, הצדיקים חיים כמה סנטימטר מעל הראש שלנו, בעולם היצירה כבר הם חיים שם, רק מחכים מתי נפתח איזשהו ככה פתח קטן, יכניסו לנו מלוא שפע, אבל צריך לפתוח את הפתח. צדיק הוא חי, קוראים את התורה שלו, עכשיו הוא מתחיל לדבר, זה חבל, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא דרך הצינור, צינור המשפיע, עכשיו שאנחנו לומדים אותו, זה רבי נחמן, כך צריך לחשוב שהוא, אנחנו מתחברים לדבר הזה, פה במקום הזה באומן, שפה הציון של הצדיק. מה שמקים, יש לכולם, אם אין לחלק 2-3, יהיה לראות את האותיות, אותיות מחכימות. מה שמקים כף אל כף בשעת התפילה, הוא בא להסביר במאמר הזה, בתורה הזאת, למה מקים, למה מוחאים כפיים. כי אמרו חכמי לזכרונם לברכה, תורה ממדלת. כן, בואו נתרכז קצת ביחד. מה שמקים כף אל כף בשעת התפילה, זה מנהג, בעיקר ברסלב, הם עושים את זה בשעת התפילה, מוחאים כפיים. צריך, לא יותר מדי, אבל אנחנו נסביר עכשיו מה, למה עושים את זה. כי אמרו חכמי לזכרונם לברכה, למה התחילה התורה מבראשית? ככה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה רש"י מפרש, הרש"י הראשון לתורה, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה תורה? התורה באה להגיד לנו את מצוות השם. מה המצווה הראשונה שעם ישראל קיבלו? החודש הזה לכם ראש חודשים. זה היה במצרים בכלל. 2,000 שנה אחרי זה, לא יותר, 3,000 שנה כמעט אחרי זה, במצרים. אז מה התורה מתחילה לספר לנו סיפורים? בוא תן לי ישר את ההלכות, מה אני צריך לעשות, ספר הוראות. למה לספר לי איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה יכול להיות ספר נפרד, יפה, מדרש כזה. למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ? אז אומר שם רבי יצחק, רש"י מביא את זה, כי האקום יאמרו לנו, אקום זה הגויים, עובדי כוכבים ומזלות, זה ראשי תיבות אקום, לא אקום בקוף, למרות שיכול לכתוב, אבל אקום בקף. הוא הבא לחידוש. מה זה אקום? מה יש בצדדים של אקום? מה יש בפנים? כי כתוב שלעתיד לבוא כולם יבואו אל השם ונערו עליו גויים רבים. עכשיו הם עקום, הולכים עקום, נקראים עקום, אבל לעתיד לבוא כולם יבואו אל הקדוש ברוך הוא. כף וב זה שם הוויה, שם השם. אז גם הם ימשכו בעזרת השם ונערו אליו גויים רבים. כתוב כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אנחנו צריכים לשאוף לזה שכולם יבואו להכיר בהכרה ברורה את השם. אבל הם נקראים עקום, התודעה שלהם מגיעה עד כוכבים ומזלות. זה עובדי עבודה זרה שמוכנים שמקור השפע, כוכבים, מזלות, יסודות, כל תרבות לפי העניינים שלה. אז יבואו הגויים ויאמרו לנו, גזלנים אתם, שכבשתם ארץ 7 עממים. יבואו יגידו, מה? אתם אומרים שהארץ הזאת שלכם, מה פתאום יצאתם ממצרים, שם נהייתם לעם, לפני כן לא היה עם ישראל. איפה נהייתם עם? במצרים. יצאתם ממצרים, באתם, הם לא יודעים שיש אלוקים, אז כבשתם שבעה עממים, מי אמר שזה שלכם? זה שכבשתם את זה? תחזירו את זה, את ארץ ישראל. נכון? הגיוני. במהלך היסטורי פשוט, מרגע שנהיית לעם, באת כבשת, לקחת בלי רשות, מי אמר שזה שלך? לא, זה לא שלך, זה שבכוח לקחת. אם מישהו ייקח מאיתנו דבר בכוח, יבוא יגנבו משהו בכוח, זה שלא? מה פתאום? זה גזלן. אז העקום יגידו, גזלנים אתם. בשביל זה, לכן התורה התחילה, כוח מעשה בגיב לעמו. מהקדוש ברוך הוא אמר את כוח מעשיו לעם ישראל, שיגיד שכל העולמות הכל מעשה ידיו. לכן התורה התחילה מהמילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ואת כל העולמות, הכל הוא ברא, ולמי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן. הוא ברא את הכל, הוא נותן, הוא הבטיח לאברהם, הוא הבטיח לעם ישראל את הארץ. עכשיו המאמר הזה מאוד מאוד תמוע, כי אלה שיש לנו בעיות איתם, מה אכפת להם שכתוב בתורה? זה כאילו הם למדנים גדולים, הם תלמידי חכמים. אבל הפלא הוא שבאמת תראו שכל העולם מאמין בתורה. המוסלמים מאמינים בתורה? אלה שדורשים איתנו את הארץ מאוד מאמינים בתורה. והנוצרים? מה זה? הוא אמר, המבולבלה, הוא אמר שאם תצא עוד אחת מהתורה יחרבו שמיים וארץ. הקומה, יש להם בלבול חדש, בייבל הם קוראים לזה בלבול, משם בלבול, הם בלבול חדש. ואלה המוסלמים גם כן, הם יודעים שעם ישראל שייך לארץ ישראל, רק הם מעוותים את מה שכתוב להגיד, זה לא להם הוא התכוון, למישהו אחר הוא התכוון. אבל זה שכתוב בתורה, אמר רבי יצחק, זה כתוב בתורה, יש לנו מה לענות להם, אבל הם לא שומעים, לא מעניין אותם הדבר הזה. אבל זה הסיבה שהתורה התחילה מבראשית, ומי שהוא רוצה הוא נותן, וזה לתת להם נחלת גויים. קדוש ברוך הוא יכול לקחת כל מקום בעולם, לתת אותו לעם ישראל, לתת להם נחלת גויים. הכוונה היא על ארץ ישראל, שהיו בה שבעה עמים, הכנעני, החיטי, האמורי, מה שאנחנו קוראים בבוקר בעברית דוד, היו בו שבעה עמים קשים, וזה הקדוש ברוך הוא לקח את הארץ מהם, נתן אותה לנו. לתת להם נחלת גויים, כי בידו הכל, וכל הדברים נקראים כוח מעשיו. הכוח של המעשים של הקדוש ברוך הוא, הכל נקרא ככה. כי נגד כף חטא אדוון דעובדה דבראשית, זה הסוד. יש כף חטא אותיות בפסוק הראשון של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תרשמו או אל תרשמו, יש שם 28 אותיות. מה זה 28? כף חטא, כוח. התיקוני זוהר אומר שכל הכוח של התורה, כל הכוח של כל העולם בא מהפסוק הראשון הזה. הכל כלול, כל התורה כולה כלולה בפסוק הראשון הזה. ועוד יותר מזה אומר רבי שמעון, הכל כלול במילה הראשונה בראשית, במילה הראשונה כל הסודות. לכן הספר הזה שנקרא תיקוני זוהר, כל התיקונים נמצאים בתוכו. רבי נחמן אמר, מי שקורא את זה, זה פי אלף מללמוד זוהר. כי תיקוני זוהר, המעלה שלו, שהוא מוריד את התיקונים של הצילות עד עולם עשייה. לכן אומר, כל סודות הרפואה פה. כל הסודות פה בתוך הספר הזה, בתיקוני זוהר. תודה רבה.
בראשית זה בראשית.
נכון, זה אחד הפירושים. יש לו ככה 70 פירושים. ירא בושת, בית ראש. ככה 70 פירושים של המילה בראשית. נקרא 70 מלא תיקוני הזוהר.
בין ראשון אחר 30 יום תמתין.
כן, יש הרבה הרבה פירושים בה. זה הכל מהתיקוני הזוהר. כל מה שאמרת עכשיו, רשום פה בתיקוני הזוהר, וזה מרבי שמעון, הרבה מצטטים את זה. זאת אומרת, בפסוק הראשון הזה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה כל התורה כולה. אנחנו מתייחסים לפסוק הזה, כל התורה כולה, זה כוח אותיות, שזה כוח מעשיו. הכל בפסוק הזה. אז הוא אומר, כנגד כף חטא אדוון דעובדה דבראשית, כנגד כף חטא פירקין די ידיים. קף חד פרקים של הידיים, יש שלוש פרקים בכל אצבע, ושתיים באצבע הגדולה, כמה זה ביחד? 14. לכן קוראים לזה יד. יד בגימטריה 14. שתי ידיים, כוח. כל הכוח של האדם, שתי ידיים. זאת אומרת, כוח מעשיו זה כנגד 28 אותיות של הפסוק הראשון, כנגד קף חד פרקים. היד, מה שנקרא יד, זה האצבעות. כף יד זה זה. כן? היד, יד זה האצבעות. גם בהלכות נטילת ידיים, יש מחלוקת בין הראש לשאר הפוסקים, עד איפה צריך לטול ידיים? רוב הפוסקים אומרים עד פה. כמו שאנחנו נוטלים בתשעה באב, נכון? שאנחנו באבן, אם צריך לטול ידיים, נוטלים עד שורשי האצבעות. פוסקים אחרים אומרים עד שורש כף היד. אבל זה שעד שורש כף היד זה חומרה. זה רק כדי שבטוח אנחנו נשטוף פה. הראש אומר רק שני פרקים ראשונים, שאר הפוסקים אומרים פה, אבל כולם מחמירים עד פה. אבל העיקר של היד שצריך לטילת ידיים זה האצבעות. אצבעות הידיים, תכף נבין למה. נבין למה, סודות עצומים, הדברים האלה. קודם כל אני קורא ומסביר מה שכתוב, אחרי זה ניכנס קצת יותר לעומק כמה שהשם יתאזן. וזה ידוע. כי האוויר עד הארץ עממים יטמעה. דבר ידוע הוא שהאוויר של ארץ העמים טמא. בארץ ישראל, האוויר עד הארץ ישראל הוא קדוש וטהור. שני דברים, קדוש וטהור. מה זה קדוש וטהור? דבר שהוא טהור הוא נקי מקליפות. טהרה הולך לנקיות, לכן הלוויים נקראים טהורים. קדוש זה מה שמשפיע אור. קדוש וטהור זה אומר הוא נקי מקליפות והוא משפיע הערה. מי שבארץ ישראל הוא מקבל נקיות אם הוא מחובר לארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה כוח חזק מאוד של עולם היצירה בפשטות, מי ששם בפשטות. אם הוא לא עובר עבירות, אם הוא עובר עבירות הוא לא מחובר לארץ ישראל. ארץ ישראל היא כמו נייר לק, בסיבוך הנפט מי שהולך עליה. אם אדם שבארץ ישראל לא מתאים לארץ ישראל, one way ticket, לוס אנג'לס, לא שני כיוונים, לך, נשום אוויר אחר עד שתתאר ותחזור. ארץ ישראל דורשת ממי שנמצא בה, דורשת התנהגות מסוימת. מי שנמצא בה מתנהג נכון, על פי תורה ומצוות, בפשטות מקבל שם טהרה, שלא יכול לקבל במקום אחר, וקדושה. קדושה זה אומר שהמקום משפיע שפע. מקום קדוש, הכוונה, מקום שמשפיע הערה, משפיע שפע. אז זה מה שאמרו, ללכת ארבע עמות בארץ ישראל, הליכה של ארבע עמות כבר זה המשכה של שפע. לכן מי שקם בבוקר ולא נוטל ידיים, הולך ארבע עמות ונטילת ידיים, ממשיך תומעה, כי הוא עם ידיים תמיעות, איך נסביר את זה? כל עניין של ארבע עמות זה רשות היחיד. שני מטר זה ארבע עמות. זה רשות היחיד של האדם. כל השפע שלו בפנים, הוא יוצא מזה, לא טהור, ממשיך כבר הערה של תומה, לכן הזוהר מאוד מחמיר. בהלכה אפשר להחשיב את כל הבית כרשות היחיד, אז אפשר ללכת עד הברז, ליטול ידיים בבוקר, אבל הזוהר מחמיר על זה מאוד, שיטול מיד ליד המיטה. לא יזוז ארבע עמוד בלי נטילת ידיים, אחרת משרה עליו תומה לכל היום. כך הוא כותב, רבי שמעון, שרבי שמעון בדרך כלל בהלכה מקל גדול, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אמרנו אתמול. שעת הדחק זאת אומרת שהוא מקל בהלכה, ובדבר הזה של נטילת ידיים מאוד מחמיר, וצריך מיד ליד המיטה, כי אם הולך ארבע עמות, בלי נטילת ידיים, אז האוויר של ארץ העמים טמא. בפשטות, מי שיוצא לחוץ לארץ, יורד מדרגה. טמא זה אומר יותר אטום. טמא אותיות אטום, נעשה אטום לקדושה. הרי מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מאיר בכל מקום. כן? אז מי שיוצא מהארץ נאטם.
אבל יש הרבה חרדים שם.
יש הרבה, צריכים לעלות לארץ.
לא,
להיות בחוץ לארץ זה גלות. גלות. מה זה גלות? לגלות ממקום הקדושה. זה לא עניין פיזי אפילו. יש אחד שהוא גלות בתוך תל אביב. כן. אבל מי שיוצא מהארץ, איך נקרא, זה ארץ העמים? חוץ לארץ. אין איזה שם זה, נקרא חוץ לארץ. יש רק הארץ. וכל מה שמחוץ לה, זה חוץ לקדושה. הארץ זה קדושה, מלכות האצילות. הקושר העולם נקרא חוץ לארץ. ידוע שלעתיד לבוא, עתידה ארץ ישראל להתפשט על כל העולם. ירושלים תתפשט עד דמשק. מה יש לנו לעשות בדמשק? רגע. לא להיבהל עכשיו שאנחנו באוקראינה.
לא להיבהל.
הוא היה באוקראינה, הוא כתב את זה באוקראינה. וזה ידוע כי אוויר עד ארץ ישראל, עממים טמאה, ואוויר עד ארץ ישראל, תנסו להתרכז, הדברים עמוקים. אני לא אקרא הרבה, לא את כל התורה, אני אקרא קטע ואני רוצה להסביר אותו, אבל להוציא מהקטע הזה פנינים. כן, ואוויר עד ארץ ישראל קדוש וטהור, כי הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת יד האקום, ונתן לנו את מה? את הקדושה. הוציא אותה ונתן לנו. היא הייתה תחת האקום, ארץ העמים, ואז לא היה לה את הקדושה הזאת, אבל הוציא אותה מתחתם ונתן לנו, ואנחנו חיים בארץ הקודש. אבל ארץ עמים שהיא חוץ לארץ, כך היא נקראת, חוץ לארץ, שם אוויר תמה. וכשאנו מחן כף, אנחנו מוכאים כפיים, מחן כף אל כף, מה קורה שמוכאים כף אל כף? הוא אומר, בזה נתעורר כף חטא עד בנדבראשית. מה קורה כשאדם מוחה כפיים? מתעוררים 28 אותיות. למה? כי כפיים, שתי ידיים, זה מה? 28. אנחנו מחברים שתי ידיים, נהיה כוח. איזה כוח? מתעורר הכוח של בראשית. שמה אומר הכוח של בראשית? שהכל כוח מעשיו. אז גם הארץ של הגויים זה שלו. ועל ידי מחיית כפיים, אומר רבי נחמן, חידוש עצום. כשאנו מוכים כף אל כף, בזה נתעורר כף חטא עד בנדבראשית, כוח מעשיו, ונמצא שבידו לתת לנו נחלת גויים. כי הכל של הקדוש ברוך הוא, ובזה יש כוח בידינו לתאר אוויר ארץ העמים. וואו. על ידי מחיית כפיים, עכשיו זה לא כפשוטו, תבינו. זה לא כפשוטו. תלך בנורווגיה, תוכל שם צ'יסבורגר ותמחא כפיים, אתה לא תגרור את ארץ העמים. רגע אחד, סבלנות זה תיקון לחטא אדם הראשון. משהו מגלה פה דבר עצום, שיש ארץ העמים, שזה אוויר תמה. לטהר את זה, שיהודי רוצה לטהר את הדלת אמות שלו ולהמשיך אוויר של ארץ ישראל, זה על ידי מחיית כפיים. מה זה מחיית כפיים בפנימיות? עוד לא פנימי פנימיות, תכף נראה פנימי, ומה בפנימיות? לעורר את כוח התורה, לעורר את כוח מעשה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לעורר את ה-28 אותיות שבהם ניתנה התורה. ברור? תכף נראה מה זה אומר. השם ייתן ממש, צריך הרבה יישוב הדעת וזה בשביל להסביר את זה. זה נמצא לי, אבל צריך להסביר את זה טוב, אז תעזרו לי, תפללו. צריך זכות. מה?
אתה מסביר את זה, זה נהדר, וזה ברור כשמש.
יותר מדי שמש.
טוב. תרחק הבית.
אז הוא אומר, אז ובזה יש כוח בידינו לתאר אוויר ארץ העמים, כי נחזר ארץ העמים תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא. על ידי מחיית כפיים אפשר לקחת מקום תמה, מקום תמה זה לאו דווקא מקום פיזי, להחזיר אותו לקדושה על ידי מחיית כפיים. ובידו לתת לכל מי שירצה, כמו שכתוב, לתת להם נחלת גויים. ואז נתאר אוויר המקום שאיש הישראל מתפלל. הוא מתפלל, מה זה תפילה? המשכת שפע. ומה אתה רוצה להמשיך שפע למקום תמה? לא, אתה צריך את מקום טהור. איך מתארים את המקום? על ידי מחיית כפיים. סודות עצומים.
אתה צריך כתורת.
מה? צריך, אבל מבית המקדש. ושואב אוויר הקדוש כמו בארץ ישראל. גם על ידי מחיית כף, נתגרש אוויר התמה. גם על ידי מחיית כפיים, מגרשים את האוויר התמה, כי על ידי מחיית כפיים, נשמע קול. לא עושה קול. וכל הזה הוא אוויר קדוש. סתום לגמרי, נכון? מי מבין את הדברים האלה? וכל הזה הוא אוויר קדוש מכף חק עד ון דעובדה דבראשית. הכל הזה שיוצא הוא אוויר קדוש. מה עושה ככה בנורווגיה ואוויר קדוש? מה הכוונה פה? שמוחא כפיים זה אוויר קדוש? מה עושה את זה אוויר קדוש? גם הגויים מוחאים כפיים, זה יוצא אוויר קדוש? מה הכוונה? רגע,
אני קדושה.
אז רגע, הוא מסביר.
אני רואה את השמחה שאתה מוחא כפיים, אתה נכנס לשמחה.
טוב, זה הסברים יפים, אבל מה הוא מתכוון פה? הרי הוא אמרת, מה הוא מתכוון אוויר קדוש יוצא ממחיית כפיים? מכף חד פירקין בידיים, כמו שאנו רואים בחוש, שנתגרש האוויר על ידי מחיית כפיים. הוא אומר גם בפשט, אתה רואה? אני האוויר מסביב, אתה עושה כף, אתה מעיף נייר, נכון? למה? אתה מגרש אוויר. זאת אומרת, אתה מגרש את האוויר, אתה מה, ומושך אוויר קדוש.
עוד פעם?
יש את השאלה
פרצה, מעלית, אין לי
מחיית
כף. כן, נכון, נכון, נכון. אז אני צריך להבין למה, זה המקור, צריך להבין למה זה קורה. איך זה קורה?
מדובר בזמן תפילה?
רק בתפילה?
כן, הנה הוא אומר. עוד פעם, תחזרו להתחלה. דרך אגב, התורות האלה קראת, הבנת משהו, תחזור להתחלה, תקרא עוד פעם, תבין עוד 10 דברים, אם הבנת את הדבר הראשון טוב. ככה זה בדברי חכמים.
אז תופס לגבי דברים שצריכים להתפלל, ואם נשים לא מתפללות, אז הם לא, אז הם אין להם את הדבר הזה.
נשים לא מתפללות?
מתפללות, אבל אני אעשה את הרב שלי משוגעת באמצע התפילה.
אז אמרתי, הרב שלנו אמר, שתופסים אותו בפשט, אז כולם מוחאים כפיים, כל התפילה נהיה כמו זה. לא, זה לא הכוונה. זה לא הכוונה מחיית כפיים שיעמוד ממך כפיים כל התפילה, זה לא הכוונה.
השאלה שלי, אם בן אדם מוחא כפיים ככה, הוא שרים והוא מוחא כפיים מרוחניות, לא סתם מוחא כפיים.
אז בואו נבין את המאמר הזה. זאת השבע, אחרי זה נמחא כפיים ו...
אז יצא מזה משהו?
בטח, אם נבין את המאמר ונמחא כפיים אחרי זה, מה זה יצא? כל זה קדושה. אנחנו נמשיך עכשיו מירושלים, מעביר את הקדושה לפה.
זה לא תפילה.
אתם רוצים לשמוע? טוב. זהו, אז עד כאן אנחנו נמשיך אחרי זה לקרוא את קטע, אבל קודם כל בואו ניכנס לקטע הזה. מה הכוונה בדברים? הם סתומים לגמרי. תראו, אפשר למשל לקרוא את הקטע הזה מרבי נחמן, לתפוס אותו בפשט לגמרי, והמסקנה למה יעשה היא שכל פעם שאני מתחיל 18 אז עוד קצת ככה וזהו, נאמרתי עם הסיפור. זה בכלל לא זה, זה בכלל לא זה. תבינו, זה גם זה, אבל זה לא זה. והוא לא הסביר, הוא לא הסביר, הוא לא פירש. כתוב, חכמים נותנים מקום להתגדר. מה פירוש? הם אומרים לך את התורה כמו שהם מקבלים אותה, ומשאירים לאחרים להתפתח, כי דור דור ודורשיו, וזה ככה, זה, יש התפתחות של התורה. מה זה ידיים? צריך להבין מה זה ידיים. מה זה כפחת פרקים? זה דברים קצת גבוהים. אבל אין ברירה, אם רוצים להסביר את התורה הזאת, צריך להיכנס לדברים האלה, להסביר את הדברים האלה. כתוב בתורת הקבלה שידיים זה המקום הכי קבוע בגוף. האדם בעצם, במקור, הידיים שלו למעלה. אסור לנו לזקוף אצבעות, תכף תבינו למה. כתוב בזוהר, מי שזוקף אצבעות לא בתפילה, הוא מושך עליו 10 קללות. לזקוף זה, אני לא יכול לעשות את זה עכשיו.
להרים
את הידיים. יש לנו חוג יוגה בלימה, אשר עושים את הרגיל השמש, אשר עושים ככה. הם לא זוקפים אצבעות למעלה. אסור לזקוף. אם אתה מתפלל השם, אתה יכול. כשאתה מתפלל, אתה יכול. עד 3 שעות, לא יותר מ3 שעות. משה רבנו, מרים את הידיים, עד 3 שעות, לא יותר. אין כוח לאדם יותר מ3 שעות, לא בידיים, בהמשכה. אבל אדם סתם, תראו, עכשיו אל תלכו הביתה, תורידו סוכר מהמדף ככה, זה לא הכוונה. הכוונה היא על מנת להמשיך שפע, אתה מושך מלמעלה למעלה, אסור לזקוף אצבעות. אבל בתורת הקבלה, המצב של האדם הוא, המצב האמיתי, העליון, זה כמו כהן בברכת כהנים בבית המקדש. זה, אם אתה רוצה לדעת מה זה אדם שלם, זה כהן בבית המקדש, מברך ברכת כהנים עם שם הוויה. איך הם היו מברכים בבית המקדש? ידיים למעלה. היום אנחנו מברכים ככה, ידיים בגובה העיניים, עד חוכמה מגיעים. בבית המקדש היו מרימים ידיים למעלה ומברכים ואז הידיים הם כנגד חוכמה ובינה, הראש הוא כנגד דעת, הראש הוא מתחת לידיים. כל, אם אפשר רגע, אל תפריעו לי עכשיו כמה דקות, כי זה מסובך וזה עמוק, בסדר? אז רק תשמעו, תספגו, יהיה לכם שאלות, אני אענה על הכל בעזרת השם, מה שאני יודע. איך כתוב, כל נשים חכמות בידיה תבואו? החוכמה והבינה, זאת אומרת, הידיים במצב האורגינלי שלהם הן נמצאות למעלה, יד ימין חוכמה, יד שמאל בינה, והראש זה דעת. בגלל חטא אדם הראשון ושבירת הכלים, הידיים ירדו למטה למקום הנהי. נקרא שבירת הכלים נפילה למטה. זאת אומרת, התרסקות של העולמות הייתה, והאבא ואמא הילאים נפלו למטה. מאז אנחנו בקטנות, המצב הרגיל שלנו קטנות, אנחנו עומדים ככה. הידיים במקום הירחיים, במקום שהידיים יהיו במויכים, ירדו לרגליים. כל המויכים נכנס ברגליים, במקום הנמוך. נקרא נפילת הכלים האלה, נקרא שבירת המלכים, ונפילת הכלים למטה, ירדו למטה. מה עושים בשביל להרים חזרה למצב עליון כמה שאנחנו יכולים היום? נקרא נטילת ידיים. אני יושב עוד שהייתי רוצה קצת אוויר, אולי אני עמוד פה, זה חם לי. מה?
לא, תביא את הכיסא שפה.
אולי את ה...
אפשר ככה, זה לא יפריע לכם, אני
חושב.
בסדר? הנטילת ידיים, מה פירוש נטילה? שתי פירושים יש למילה נטילה. בסדר, תודה. שתי פירושים יש למילה נטילה. אחד, לקחת, נכון, אני נוטל. השני, הרמה. וינטלם וינסעם, כתוב. אז במצב הרגיל של הבן אדם, זה כתוב להלכה, שהולכים לאכול לחם צריך איתו לידיים, כי ידיים הן שניות לטומאה, הן מסקניות, הן שניות לטומאה. אז צריך לקחת את הידיים חזרה מאיפה? מהטומאה, להחזיר אותם לקדושה. ומלמטה להרים אותם למעלה. אחרי שאנחנו נותנים ידיים, אומר רבי נחמן, שנותנים ידיים, זוקפים את האצבעות בזמן הברכה. אפשר לזקוף בזמן ברכה, ואז יורדות 10 ספירות על האצבעות. כנגד ויתן לך אלוקים מטל השמיים שמני הארץ ברוב דגם ותירוש. כנגד הרבה פסוקים שיש על נטילת ידיים, כל הברכות של התורה של שפע, תקצרו בטור שם יש איזה 4 פסוקים של ברכות שפע שיורדות על האדם שנוטל ידיים כראוי. ויתן לך אלוקים מטל השמיים, למי אמרו את זה? יצחק אמר לי יעקב. זה הברכה, ברכת הברכות, ויתן לך אלוקים, זה 10 מילים. גם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהקדשנו מצוות, לא, זה 13 על נטילת ידיים, לא זוכר למה 13, אבל יש 4 פסוקים שהוא מביא עם 10 מילים כנגד הרמת הידיים משעת נטילה. מה קורה בשעת נטילה? המים העליונים, שזה המים של הנטילה, מרימים את הידיים ממקום הטומאה איפה שהם נפלו למקום העליון איפה שהם שייכים באמת, איפה ששייכים באמת. לכן הפעולה הראשונה, לא המחשבה, לא הדיבור, המחשבה הראשונה של האדם שהוא קם בבוקר, רבי נחמן אומר, חשוב מחשבת עולם הבא. לא ניכנס לזה כרגע, אולי נדבר על זה אחר כך. הדיבור הראשון עוד היה, מודה אני לפניך. הפעולה הראשונה, לחזור חזרה להיות בן אדם. היית במקום הטומאה, יש רוח רעה על הידיים, בלילה הנשמה עוזבת. כתוב בזוהר שבבוקר היא חוזרת, נכנס לכל הגוף, חוץ מכפות ידיים, כפות רגליים. אבל בשביל להחזיר אותם, חייב מיד ליטול ידיים. לא לזוז, יש כאלה, בלי להוריד את הרגליים מהמיטה, נוטלים ידיים. למה? זו סגולה גדולה מאוד נגד פחד. פחד זה שהרגליים יורדים מוות, שהרגליים נוגעים, מתייצב על דרך רע, זה שאדם יורד מהמיטה בלי ליטול ידיים. אבל זה הרוב לא עושים, הרוב יושבים על המיטה, נוטלים ידיים, לא לזוז 4 עמוד ונטילת ידיים. מה הסוד? להחזיר את הנשמה הקדושה. להחזיר את הקדושה על ידי מחשבה, דיבור, מעשה ראשונים נכונים, נכנסת ליום טוב, הוצאת את הידיים מהטומאה, החזרת אותם לקדושה. לכן צריך ליד המיטה כערה עם נטלה מכוסה במגבת ללכת לשם בטוח, לשם בטוח. אז מה זה נטילת ידיים? להרים אותם למעלה חזרה. את מה? את המויכים שלנו. ידיים, כל אישה חכמה בידיה תבו, הידיים טובות, הידיים זה חוכמה ובינה, הידיים זה המקום הכי עליון שיש לנו. לכן צריך תמיד לשמור אותם. כשאנחנו באים להיטהר, אנחנו נוטלים ידיים. לא את הפנים שוטפים, לא, רק ידיים. למה ידיים? כי ידיים זה כללות האדם. כל הכוח שלו זה שתי ידיים. הכל עושים בידיים, הקשר שלנו עם העולם עם הידיים. אבל יותר מזה, בפנימיות המויכין הפנימיים שלנו זה בידיים. לכן לשמור על טהרת המוח, טהרת המוח צריך ידיים טהורות. אם אדם למשל, אפילו ככה סתם יושב, נוגע במקומות מכוסים, שמכוסים בבגדים בדרך כלל, צריך ליטול ידיים אם רוצה להגיד ברכה או דברי תורה. למה? כי דרך הציפורניים, כל הטומאה, אומר האריז"ל, נכנסת לאדם משתי דרכים. אחד דרך אוכל, אם הוא לא מברך בכוונה, כמובן אם האוכל לא כשר, אלא אם הוא לא מברך בכוונה ברכות הנהנים, יש קליפות באוכל, נכנסות לאדם לפנימיות שלו. בעל התניא אומר, אפילו אם בשוגג הוא אכל משהו לא כשר, וכבר מטמא אותו, לוקח הרבה שנים להוציא את זה, כי זה נהיה חלק מבשרו. הדבר השני, דרך אצבעות. אם מישהו יש לו ציפורניים שעוברות את הבשר, ארוכות כאלה של גיטריסטים, גיטריסט מותר לו, זה לכולם, אבל כל השאר, הציפורניים שעוברות, הלבן הזה שיוצא, אם יש מתוכו קצת לכלוך למטה, ואדם נוגע עם זה בעולם, משם נכנסות הקליפות לתוך הבן אדם. למה? מה זה העניין הזה? בואו ניכנס עוד קצת לעומק. קצת סודות, עושים? דברים גדולים, דברים גדולים. מה אנחנו עושים בהבדלה? בורא מאורי האש, נכון? לראות את הנר בציפורניים. מה קרה? הנה, ראיתי את הנר, מה צריך בציפורניים? לראות את האור. מי יודע למה?
אומרים שזה האור של האדם הראשון.
בסדר, אז למה בציפורניים?
נולד כמו ציפורניים.
יש אור.
מה?
זה פרנסה, כמו שהציפורניים
צומחות ככה פרנסה. טוב, זה סגולה. אני שואל, למה אנחנו מסתכלים עם הנר בציפורניים? תקשיבו טוב, זה סודות. למה הוא נולד עם ציפורניים? מה זה, היה לו בגדים, הוא הולך לחנות קנה מעיל מציפורניים?
שהוא יראה את עצמו בציפורניים.
לא, רבותיי, תשימו לב ככה. זה לא תכננתי לדבר והסתבכתי עכשיו. לא, זה על הידיים, אבל זה קצת מסובך להסביר. תקשיבו, במויכין, המויכין, מה שאמרנו, הידיים זה חוכמה בבינה, יש בזה 10 ספירות של קדושה. אדם על ידי המוח, על ידי המויכין, שלא יכול לקבל 10 דרגות של קדושה. אבל מאז חטא אדם הראשון, שהוא גורש מגן עדן, הקומות הצטמצמו, נחצו ל2. הקומה שנשארה בקדושה נקראת פנים של הקומה, והחלק שיצא החוצה נקרא אחוריים של הקומה. אין מויכים שלמים. אין מויכים שלמים. זאת אומרת, יש רק יכולת מוגבלת במויכים, חוץ מהצדיקים הגדולים. המצב שיש פנים ואחוריים נקרא קטנות, והמצב שאפשר לבטל את הקטנות, שעוד פעם חוזרות 10 ספירות לקבל, נקרא גדלות. המצב של האדם הרגיל הוא כמו מצב של אחרי החטא, שיש פנים ואחוריים, אנחנו במצב קטנות. הפנים זה החלק הפנימי של היד, רואים שכל הסרטוטים זה החלק הפנימי, האחוריים הוא שונה לגמרי, אצלי רואים את זה יפה מאוד, כן? הפנים זה הפנים, אלה האחוריים של המויכים. אבל ביניהם, בין הפנים לאחוריים, יש מסך מבדיל שהאור לא יעבור. מה זה? הציפורניים. ציפורניים מהותם זה לא בשביל לשים לק להתייפות. הציפורניים זה מסך מבדיל בין הפנים לבין האחוריים. לכן איפה שיש הבדלה, איפה שיש שטח פנוי, שם הקליפות נכנסות. לכן אומר האריז"ל, אם אדם מגרד במקומות המכוסים וכו', משם נכנסות הקליפות יותר. למה? כי זה הציפורניים. מה קורה בשבת? שבת כתוב אש הגיהנום לא בוערת. מה זה אש הגיהנום? זה מקום שלא מגיע הערה. ביום חול, אם אדם הוא נמצא בקטנות, כל החצי התחתון, שזה נקרא אחוריים, לא מגיע לשם אור. אז זה הגיהנום שלו. בשבת מתבטל המסך הזה. בשבת הכל יורד חזרה לגדלות, ומקבלים אור שלם. אדם הכי פשוט מישראל ששומר שבת, מתבטל הגיהנום אצלו. תבינו, הגיהנום זה לא מקום פיזי, אין מקום פיזי שנקרא גיהנום. גיהנום זה במוח של הבן אדם ובלב שלו, איפה שנמצא בצמצום כזה שלא נותן לאור להתפשט, לאור האלוקי להתפשט לתוך כלים, שם זה הגיהנום שלו. שבת נקרא יום עד נשמתה, נדבר על זה מחר בבעל שם טוב בעזרת השם. יום עד נשמתה, יום שהאור מתפשט עד למטה למטה, אפשר ליהנות מאוכל, אפילו לתאווה לגוף, ולא עושה, זה לא כל כך נכון מה שאמרתי, כי יש כאלה שום שגם בשבת אסור לאכול לתאווה, אבל נהנים בגוף. מה זאת אומרת? האור מתפשט עד ציפור נרגעים, עד הסוף הסוף הסוף, מתבטל המסך הזה. לכן אין ציפורניים בשבת. לא שאין ציפורניים פיזיות, המסך שמבדיל בין פנים לאחוריים יורד. מוצאי שבת, מה קורה? חוזר האש של הגיהנום לדלוק. מה פירוש? חוזר הצמצום, לכן אנחנו מחזירים אותו על ידי האש. אנחנו מאירים עם האש על הציפורניים, מחזירים אותם. אנחנו צריכים פה למטה להתנהג כמו למעלה. על למעלה חוזר המסך להפריד בין פנים לאחוריים, אז פה למטה אנחנו עושים מעין אותו דבר, אותה פעולה. לכן אומרים, עד שאדם לא מברך בורא מאורי האש, האש של הגיהנום סגורה. מה הפירוש? הכוונה הפנימית היא, החזרנו את הצמצום חזרה. ככה מצב, בעל התניה למשל, מוצאי שבת היה מסתגר בחדר, לא יוצא. לא רוצה לצאת. פעם זה תלמיד הסתכל דרך החור, הוא היה שוכב על הרצפה, דופק עם הידיים, לא רוצה, לא רוצה לוותר. על מה? על הנשמה יתרה. אפילו צדיקים גדולים, במוצאי שבת הנשמה יתרה הולכת, הנשמה שזה התפשטות עד למטה. יש לנו את זה עכשיו רק בשבת, לעתיד לבוא בעזרת השם כל יום יהיה שבת. מה זה כל יום שבת? כל יום נאכל עופות וזה? לא, הכוונה היא שכל יום יהיה גדלות, הכל יהיה גדלות, לא יהיה קטנות. עכשיו אנחנו בימי חול בקטנות.
אבל למה מחזירים את המסך הזה?
לא נעשה ככה.
למה מחזירים? כי זה המציאות שלנו היום, עוד לא עשינו תיקון של הכלים באחוריים. כלומר, כשאנחנו עובדים עם כסף ועם זה, אנחנו לא מכניסים קדושה בפנים. זאת אומרת, זה אחוריים. כשאדם יוצא לרחוב ועובד בפרנסתו, והוא לא בקדושה עליונה דבוק בשם יתברך, אז הוא באחוריים. אז עוד לא תיקנו. יש פנים, פנים זה בבית המדרש ובתפילה, ואחוריים זה ברחוב שהוא עובד.
אז אם לא נעשה את זה, אז מה? אם
מה?
לא עשינו את זה, אז מה?
לא,
אז בפשט,
לא עשית הבדלה, אסור לך לאכול.
לא, אני מבינה.
מי שלא עושה הבדלה, אסור לו לאכול יותר. למה? הכל הולך לתומה. הוא צריך להבדיל. לא ניכנס לזה עכשיו, תראי, יש דבר הזה הרבה עניינים. מבינים אבל את הנקודה. מה זה ציפורניים? מה זה ידיים? ידיים זה כל המויכים. כל המויכים. עכשיו, אם אדם ביום חול רוצה להחזיר את הידיים, מה הוא עושה? נוטל אותם, נטילת ידיים. כי כשאנחנו אוכלים אוכל, למשל, אסור לאכול אוכל תמה. מה זה אוכל תמה? מה שנכנס לתוך הגוף יכול להוריד את הנשמה למקום האוכל. בעל התניא אומר, מה נקרא מאכלות אסורות? אסור זה שהוא קלו בתוך קליפות, בתוך הסטראחה. אדם חס ושלום אוכל מאכל אסור, אז בדרך כלל שהוא אוכל מאכל כשר, הוא מעלה את האוכל לדרגת אדם. מצומח, מחי לדרגת אדם. אבל אם אדם אוכל באכל אסור, מה קורה? הנשמה שלו נשאבת, יורדת לדרגת פרה או לדרגת צומח. קליפה עצומה בשביל בן אדם. זה קליפה עצומה. להוריד נשמה של בן אדם, להיות כמו בהמה, זה אוכל יכול להוריד את האדם הכי נמוך, אם הוא לא קשר חס ושלום. אבל אם אתה אוכל לחם, לחם זה קשה, לחם. לתקן לחם, ושלוש פעמים הוויה. לחם בגימטריה 78. 78 זה 26 כפול 3, ימין, שמאל ואמצע, ששם הוויה. לתקן לחם, זה לאכול אותו מעולם היצירה צריך. חייבים להרים את הידיים. אי אפשר לאכול עם ידיים של עולם עשייה. פירות אין בעיה, ירקות אין בעיה. לחם צריך להרים את הידיים למעלה. למקום של ביטול הצמצום. אז בשבת הצמצום קורה, הביטול קורה, בעצם השבת. ביום חול הוא קורה רק על ידי פעולות רוחניות של קדושה. כשאנחנו לומדים תורה, המסך מתבטל. למה? הנה, עכשיו אנחנו מורידים אלוקות למקום מאוד מאוד נמוך, כן? מדברים על החובה בצורה אלוקית, זה נקרא להוריד את המסך. אתם מבינים? לימוד תורה מוריד, מבטל את המסך, מביא את האדם לגדלות. ברכות מביאות את האדם לגדלות. נטילת ידיים סעודה? ויוכלו וישתו, ויחזו את האלוקים, כתוב על השבעים זקנים. על ידי אכילה ושתייה אפשר לראות את האלוקים. צריך לטילת ידיים, צריך לבטל. הבנו מה זה ידיים? אנחנו צריכים להגיע למאמר חזרה, כן, לא לאבד את הקשר. אז איזה שעה יש לי, רואי? אין גבול? אתם רואים, אין צמצום עכשיו.
אין הסכים.
אין
הסכים.
בואו נתקדם קצת. בואו נתקדם. מה זה ידיים? חוכמה ובינה. חוכמה ובינה. כשאנחנו נוטלים ידיים, או מתארים אותם. מה זה המים? המים, אומר האריזל בכוונות, המים ששופכים על הידיים, צריך לעשות אדם כוונה, שהוא נוטל בכלי. למה אנחנו נוטלים בכלי ולא מהברז, נטילת ידיים למוצי או בבוקר? הבוקר והמוצי זה. שירותים, יש מכלים לטול מברז, אבל למה באלה ככה? כי פה לא מספיק מים רגילים, צריך מים שבאים מעל חוכמה ובינה כדי לתאר אותם. זה מים של הכתר, הוא אומר, זה מים שבאים מהריחנפין, מהכתר. אדם שממלא את הנטלה צריך לכוון בזה. אבל אנחנו אמרנו, אנחנו עושים בתמימות, בפשיטות, אנחנו, זה קורה אצלנו ברגע שאנחנו רוצים להתאר. אבל תיארנו את הידיים, מה יש לנו עכשיו? חוכמה ובינה, ימין ושמאל בקדושה. אבל יש ידיים שני צדדים. מה זה שני צדדים?
סדרה.
חסד, לא סדרה, חס ושלום. שתיארנו, תיארנו זה לא. אתם יודעים, יש שתי גישות לחיים. יש גישה מאחדת, שרואה את כולם כאחד, יש גישה מפרידה. שתיהם נכונים. מה, אנחנו והגויים אותו דבר? לא. אז אתה יכול להסתובב פה בהרגשה שהם מוקצה וזה וזבל והכל זה. ואתה שונה מהם. או אתה יכול להסתובב בגישה שזה זמני, זה לקראת אחדות, אתה רואה את האחדות, אבל עכשיו זה לא ככה, אבל זה יהיה ככה, וכל העולם יהיה אחד. זה שתי גישות לאותה מציאות, תמיד יש שתי גישות. נקרא עין ימין ועין שמאל. עין ימין רואה את החסד, רואה את החיבור. עין שמאל רואה את הפירוד. זה חשוב לראות את הפירוט, תדעו לכם. כי מי שלא רואה אותו גם כן נמצא בדמיונות. מי שחושב שכולם אחד, נשים בגברים אחד, גויים ביהודים אחד, הכל אחד. לא, לא, לא נכון. זה לא נכון. יש הבדל. אין שניים שהם דומים היום. יש פירוט. אבל צריך לראות גם את האחדות. זה נקרא ימין ושמאל. חסדים וגבורות. כל עוד שאנחנו בזמן הקטנות, יש חסדים לחוד, גבורות לחוד. נקרא שתי עיניים, עין ימין, עין שמאל. עין ימין היא חסד, עין, למשל, אדם שרואה את המציאות בצורה שלילית, הוא רואה את האמת, אבל בצורה שלילית. יבוא אחד אחר ויגיד לו את האמת על המציאות הזאת, יתחבר לו פתאום. יודעים בחבל שם טוב על השלום נולד? לא? אבא שלו היה בן 100, אמא שלו בת 90, כמו אברהם ושרה, ממש. לא היה להם ילדים. היו זוג, זקנים, לבד. אז יום אחד, ערב שבת, דופק מישהו על הדלת, איזה עני, גס, מגושם, היה חורף, מלא בוץ ברגליים. באתי לאכול. אז הם שמחים, מכניסי אורחים, ההורים של הבעל שם טוב. באתי לאכול. טוב, מכניסים אותו. יושב ממש גס, לא מברך, לא נוטף, אוכל, לא מספיק לו, מביאים את החמין של מחר, של הבוקר. הוא אוכל ואומר, מה, סיר כזה קטן? גמר להם את כל האוכל, שאב את הכל פנימה. טוב, נו, בסדר, אני רוצה לישון. בוא תישן בכבוד. אז הוא הולך עם הנעליים, עם מלא בוץ, על הסדינים הלבנים, והאישה שם כמעט בוכה. תוריד את הנעליים לפחות, נגיד לך לנסוע, לא, הוא מלכלך לה את הכל, את כל הבית, והיא ככה עומדת בצד כמעט בוכה, בעלה לוקח אותה, ואת שמי, הכנסת אורחים, זה בסדר, זה בסדר. קם בבוקר, רוצה לאכול, אין אוכל כבר, הלכו לשכנים, מלווים חלות, מלווים זה, אוכל, אוכל, והם לא אוכלים כלום. ככה כל השבת, הוא רק מקנטר, רק מקטרג, ואוכל את הכל, מגיע מוצאי שבת. אני מקצר קצת את הסיפור הזה עם הרבה יותר פרטים פיקנטיים. הוא בא ואומר להם, תראו, עמדתם בניסיון, שלחו אותי משמיים, אני אליהו הנביא. עמדתם בניסיון של כעס והקפדות וכולי, בזכות זה, עוד שנה יהיה לכם בן. בברית שלו, אל תמול אותו עד שאני אבוא. ככה היה, אליהו הנביא, הסנדק שלו בעל השם טוב. היא כמעט נשברה, אמא. הוא בא ואמר לה, תשמעי, יש פה ניסיון, יש פה הכנסת אורחים, עין שמאל, עין ימין. כתוב, אישה מכירה באורחים, אישה היא מצד בינה. היא מכירה באורחים, היא יודעת בדיוק. הבעל יותר חוכמה, זה חסדים. אחד משלים את השני. לראות את המציאות בחסד, שיש איזו תקלה בחיים, ולראות שהתקלה הזאת יכולה לשרת משהו גדול, לא להיות תקוע בתוך התקלה, אלא לראות שיש פה תוכנית אלוקית גדולה, שאני לא מבין אותה בכלל. למה זה ככה? זה דברים שמסגבים מבינתנו, אבל נקרא חסד וגבורה. יש חסד ויש גבורה, אבל זה עדיין שניים. עדיין שניים. המטרה של האדם היהודי זה לא לשמור את זה בפירוד, זה לחבר את זה. לחבר את זה, לעשות את החסד והגבורה אחד. להבין שצריך שיהיה פירודים ומחלוקות. מדרך הקדושה זה ככה. איש ואישה זה לא אותו דבר, אבא ובן זה לא אותו דבר, הם לא חברים. הבן ואבא לא יכולים להיות באותו גובה, הבן תמיד למטה, אבא תמיד למעלה. צריך להיות הפרש, חייב להיות הפרש. זה לראות את הדין והגבורה, וזה צד היראה. אבל אם זה צריך לחבר את זה עם חסד, עם אהבה גדולה וחיבור ואחדות, שניהם צריכים להיות ביחד. זה, מי עושה את זה, שאדם יכול ככה לחשוב? רק התורה. אדם בלי תורה לא יכול להגיע לייחוד, לראות המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם הרבה הרבה מחלקות, אבל הכל אחד. מישהו שאל אתמול, מה זה השם אלוקינו, השם אחד? אלוקים זה שם של טבע, אלוקים זה הטבע, זה כל מיני הפירודים שיש בעולם, זה שם אלוקים, זה דין. אבל לראות שהשם אלוקינו, שכוח אחד נמצא בכל הפירודים האלה, וזה רק צורות שונות של התבטאות של אותו דבר, והכל יחזור להיות אחד, כי אומרים אחרי זה השם אחד, זה הכל יחזור להיות אחד. זה נקרא ייחוד, זה התורה עושה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך משיגים את זה? על ידי מחיית כפיים. מה פירוש מחיית כפיים ברוחניות? לחבר את הימין והשמאל, לחבר את החוכמה והבינה של הבן אדם, לחבר את שתי צורות ההסתכלות על המציאות, שתהיה צורה אחת. ופה בא החידוש שהיה לי הבוקר. מחיית כפיים, מה השורש של המילה מחיית? כמו אכילת קודשים, אז מה השורש? אכול. מה מחיית? זה מחו, מם חת א', מה זה? מוח אחד. מחיית כפיים, מחו, למחוא כפיים, מה זה מילה מחייה? למחות זה להעביר, פה מחייה זה לבטל, כמו שלמחות זה עכשיו חידוש על חידוש בה. מחיית המלאק, מה זה מחייה? לבטל אותו. מה אתה מוחק כשאתה מוחק כפיים? אתה מבטל שיש שני צדדים. מבינים? אתה מגיע למוח אחד. על ידי מחיית כפיים. זה הפנימיות, נראה לי. אני לא שמעתי את זה מאף אחד, נראה לי ככה בזכות שאנחנו פה. ככה בא לחידוש בבוקר. זה מחיית כפיים, פירושו למחוא את זה שיש שתי כפיים. למרות שכף בגימטריה 100, נכון? אני לא קחים את המילה כף. כף פה זה 100. זה כל הדרגה של הקדושה יש בכל צד. 100 ספירות. זה 10 פעמים 10, זה מובן בקבלה. אם אתה לוקח כף פה, אתה רושם, כף זה כף פה, נכון?
כן.
אז אתה מוריד את הכף והפה, מה נשאר? בכף נשאר פה, נכון? אתם איתי?
כן, בפה נשאר.
רושמים כף, כף פה, ופה זה פה א'.
מילוי.
המילוי. אז אם אתה מוריד את הכף, מה נשאר לך?
פה
א'. מה זה פה א'? ריאדנות.
איך? מה?
פה א'.
מה זה פה?
פה א',
צדיק
א', זה צדיק א', פה א' זה פותח את ידיך, פה א', לא, אלה שם חידוש, צריך עוד לחשוב על זה, לא, זה משהו שמעתי פעם מהרב על כף פה, לא, סליחה, זה על כינוי, על כינוי, זה משהו אחר, אבל מה עושה מחיית כפיים? אולי זה על כפיים הולך, אני צריך עוד להיזכר בזה. מחיית כפיים עושה לבטל את שני הצדדים, ימין ושמאל, לעשות את שניהם אחד, מוח אחד. זה נקרא מחיית כפיים. אחרי ידי מחיית כפיים מורידים את הפירודים. יש ארץ ישראל וארץ העמים. זה פירוד. מה זה ארץ ישראל? עולם הצילות. באופן כללי, אמרנו זה יצירה וכולי, אבל ארץ זה מלכות האצילות. כל שאר זה עולמות של פירוד. האם זה לעולם יישאר מפורד? לא, על ידי מחיית כפיים, אומר רבי נחמן, אפשר להמשיך אוויר של ארץ ישראל לארץ העמים, כי הוא יכול לקחת את זה מהם ולהחזיר לנו. מה פירוש לקחת מהם? פיזית, מהאוקראינים? לא. את האוויר התמל להפוך לאוויר טהור, לחבר אותו חזרה על ידי מחיית כפיים. מה זה יוצא מחיית כפיים? גילוי של התורה, זה מה שהוא אומר. על ידי מחיית כפיים מתגלה כוח מאסף, שזה בראשית. מבינים? מתגלה התורה. יוצא שהמחיית כפיים בתפילה, מה זה? אומרים החסידים, שאדם לא ילך להתפלל בלי שהוא לומד קצת תורה. התורה זה זרנטין. התפילה זה מלכות. אז בזמן התפילה, מה אתה צריך למשוך לתוך התפילה את כוח התורה? על ידי מחיית כפיים, על ידי גילוי של הבראשית ברא אלוקים. זה לא רק למחוא כפיים פיזית, זה גילוי חיצוני מאוד של הדבר הזה. מחיית כפיים זה אומר שתלמד תורה בצורה שעושה ייחוד בתוך הראש שלך. לכן הרבי שמעון אומר שתורה זה עמוד עד אמצעיתא, זה קו האמצעי. ככה התורה נקראת, עמוד עד אמצעיתא. מה התורה עושה? מה הקו האמצעי הנכון בכל דבר? איש ואישה, כן. איך צריך להתנהג? כמה צריך לדבר? כמה צריך לדבר? כל מיני דברים. איך? יותר מדי לא טוב, פחות מדי לא טוב. איך נדע את המידה הנכונה שתמשיך אוויר בקדושה? איך נלמד את זה? תורה. עכשיו תבינו, יש לכם עוד כוח? כתוב 2000 שנה, זה בא עכשיו חידושים, אני אומר לכם, זה כנראה בזכות המקום. 2000 שנה כתוב בזוהר, לפני בריאת העולם היה הקדוש ברוך הוא משתעשע עם התורה. 2000 שנה לפני בריאת העולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא, תחילה שאני ככה, זה מעל הזמן. מה זה 2000 שנה אצל הקדוש ברוך הוא? למה המדרש אומר 2000 שנה קודם בריאת העולם? מה הקשר לשנים אצל הקדוש ברוך הוא? אין לו זמן במקום. מה זה 2000 שנה? והוא היה משתעשע עם התורה לפני בריאת העולם. תדעו, הסוד הוא ככה, אין לזה הסבר בפשט הדבר הזה. אומר בעל הסולם ככה, כל הספירות יש להם מספרים, מלמטה למעלה זה הולך יחידות, עשרות, מאות, אלפים, והכתר זה רבבות. כן, המלכות זה יחידות, אז רמפין זה עשרות, הבינה זה מאות, החוכמה זה אלפים, והכתר זה עשרות אלפים. לכן אמרו אלה ששרו, היכה שאול באלפיו ודוד ברבותיו. אמרו שאול הוא גבוה מאוד, הוא בחוכמה. שאול היה יסוד האבא מנשמת משה רבנו, אבל דוד מהכתר, מלך המשיח. היכה שאול באלפיו ודוד ברבותיו. דוד הוא מדרגת רבבות. אז מה זה אלפים? אלפים זה חוכמה. חוכמה ובינה זה נקרא אלפים. 2000 שנה, אומר בעל הסולם, 2000 שנה הכוונה חוכמה ובינה. לפני בריאת העולם זה 7 ספירות התחתונות. הוא בא להגיד לנו מאיפה יצא העולם. מאיפה יצא העולם? מאבא ואמא. כמו שכל דבר יוצא מאבא ואמא, אבל יש את האבא ואמא הכללים, חוכמה ובינה. הזיווג שלהם, הזיווג של אבא ואמא, בורא עולם. אז 2000 שנה זה אבא ואמא, היה כזה בכל משתעשע, זה עניין של ייחוד. שין עין, שין שין, שין עין, זה פעמיים שין עין, זה סוד, סוד גדול הדבר הזה, שין עין מאורים. אז היה משתעשע, הכוונה שעשועים, כתוב גם על המשיח, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. שעשועים הכוונה ייחודים. מי שיצליח להיות בייחוד כל הזמן, כמו שאמרנו קודם, הוא יהיה המשיח, כי הוא כל הזמן יהיה באור היחידה. אז הקדוש ברוך הוא היה משתעשע עם התורה, כלומר ייחוד של אבא ואמא, לפני בריאת העולם. מה זה העולם? זה קול שיוצא מבין אבא ואמא. כמו שיש שופר, זה בינה. זה קול. הקול זה העולם, זה הזרמפין, כי בעולם יש 7 קולות. כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם באדר. מה זה 7 קולות האלה? זה 7 ספירות שיוצאות מייחוד אבא ואמא. מה אומר פה רבי נחמן? איפה זה? איפה כתוב פה כל מי שמזוכר איפה זה היה כל
מחיית
כף עשה כל איך איפה? על ידי מחיית כף גם על ידי מחיית כף נתגרש אוויר התמה כי על ידי מחיית כפיים נשמע קול איך אתם מבינים את זה עכשיו? על ידי מחיית כפיים מה זה מחיית כפיים? גילוי כוח התורה בייחוד עליון של אבא ואמא כמו שצריך ללמוד תורה על ידי מחיית כפיים נשמע קול בקול הזה הוא אוויר קדוש זה הזרמתי זה אוויר קדוש מושכים את זה על ידי מחיית כפיים אדם עוסק בתורה על ידי ייחוד של אבא ואמא זה צריך להסביר את זה קצת אבל לא, לא עכשיו לומד את התורה כמו שצריך לשמה יוצא מזה קול שזה אוויר קדוש והוא מגרש את האוויר התמה למה? איפה נכנס אוויר תמה? בשבע ספירות תחתונות שהאדם הוא בצמצום שהציפורניים עדיין חוצצות שיש קטנות אבל אם אדם עוסק בתורה במחיית כפיים זה לא מחיית כפיים פיזית אלא עושה ייחוד של אבא ואמא מתפשט קול לתוך השבע תחתונות בורא עולם שלם ומגרש את האוויר התמה. יש יותר יפה מזה?
לא.
אין? זה משהו.
למה אתה חושב שאימצו את הדבר הזה בסוף
הצגות
וכל הקרא
הזה?
זה לא דבר מודרני שאתם
מוכנים
כפיים בשעה
הצגות. אני חושב איך סתם, איך קל יכול להתקשר עם הזה, לעשות איזה רעש. אז מה עשו? וואו, כולם לא. יש כאלה גם צועקים ושורקים. רוצים לעשות קשר עם ה... לא יודע, לא ראיתי כוונות אופרה. יכול להיות שיש, אם הוא היה רושם כוונות, לא יודע.
יכול להיות שזה גם מה שנוכל
לך. לא יודע, לא יודע.
אבל גם החיצוני הוא...
מה?
כן,
אם אדם מכוון לזה, אם הוא רק ימחק כפיים שהוא מתפלל, לא יודע, אני לא, מי אני שנגיד, זה לא עושה כלום. אני, לפי מה שהרב שלי אמר פעם, שאני שמעתי אותו ככה, אומר את זה, אמר שלא מבין לי מה שהוא אומר פה, לבחוק כפיים כל התפילה, נו. צדיקים גדולים לא ראינו שעושים את זה, עובדים ככה, אבל לא זזים מילימטר בתפילה, מאימת הקדוש ברוך הוא, מה, אתה תחסים כאילו, אתה עכשיו באיזה מסיבה. זה לא ככה.
מה? מה כן ככה? מתי מוחד כפיים?
מה?
מתי מוחד כפיים? אני לא...
אני אומר שמישהו ברסלב שכן ימחא כפיים רבי נחמן כותב שאר החסידויות לא ראינו את זה אבל מה שאני בא להגיד פה עכשיו תסבור את המחיית כפיים חיצונית אני בא להגיד מה הפנימיות מה רבי נחמן התכוון פה אני מקווה בסייעת נשמע שאני מכוון לדעתו זה לא יכול להיות שהוא יתכוון רק שתמחא כפיים כי תראו מה כתוב פה יש הרוב הדברים לא מבינים לא מבינים את הסוד של זה מה אתה אומר?
הוא
משייך
בארץ ישראל.
מה?
הוא מדבר על תיאור אוויר ארץ העמים.
כן.
ישראל.
לא, גם בארץ ישראל, אדם שהוא זה בצמצום, בקליפות, בדינים, הוא יכול לגרש את האוויר הזה, זאת אומרת, זה לא הולך רק עכשיו על ארץ ישראל פיזית או אוויר העמים פיזי, אלא לגרש את הקליפה במקום התפילה. זה מה שהוא אומר אחר. בוא, אני רוצה לקרוא עוד פעם את כל מה שלמדנו, בלי להסביר עכשיו. תנסו עכשיו להבין את זה ככה, את מה שלמדנו עד כאן ואז נמשיך מה שמקים כף אל כף בשעת התפילה כי אמרו חכמנו זיכרונם לברכה למה התחילה התורה מבראשית כי האקום יאמרו לנו גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה עממים בשביל זה כוח מעשה וגיד לעמו שיגיד שכל העולמות הכל מעשה ידיו ולמי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן וזה לתת להם נחלת גויים כי בידו הכל וכל הדברים נקראים כוח מעשיו כנגד כף ח' עטוון דעובדה דבראשית וכנגד כף ח' פירקים דידיים וזה ידוע כי אוויר עד ארץ עממים יטמעה ואוויר עד ארץ ישראל הוא קדוש וטהור כי הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת יד העקום ונתן לנו אבל ארץ העמים שהיא חוץ לארץ שם אוויר תמה וכשאנו מחם כף אל כף בזה נתעורר כף ח' עת ונדה בראשית כוח מעשיו ונמצא שבידו לתת לנו נחלת גויים כי הכל של הקדוש ברוך הוא ובזה יש כוח בידינו לטהר אוויר ארץ העמים כי נחזר ארץ העמים תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא, ובידו לתת לכל מי שירצה, כמו שכתוב, לתת להם נחלת גויים. ועד נטהר אוויר המקום שאיש הישראלי מתפלל ושואב אוויר הקדוש כמו בארץ ישראל. גם על ידי מחיית כף נתגרש אוויר התמה, כי על ידי מחיית כפיים נשמע קול, וקול הזה הוא אוויר קדוש. מכף חטא עד ונדובדה בראשית, מכף חטא פירקין וידיים, כמו שאנו רואים בחוש שנתגרש האוויר על ידי מחיית כפיים. לכן כתוב שהגל את העמות של הציון של הצדיק זה אוויר של ארץ ישראל. ככה כתוב בפירוש, הדלת עמות שמסביב לציון של הצדיק. למה? הצדיק עלה לאבא ואמא, הוא היה ביסוד, הוא עולה למעלה. ככה אריזל אומר, שחושבים שהצדיקים אחרי פטירתם מפסיקים לייחד, הוא אומר לא ולא, הם ממשיכים בייחודים העליונים לאבא ואמא אילאין. וצדיק שזוכה לייחד גם אחרי פטירתו, האוויר שמסביב לציון שלו, הדלת עמות הכוונה, הרשות היחיד שלו, כל המקום של הציון וכו', זה האוויר של ארץ ישראל, ככה כתוב. רוצים להמשיך?
מה זה?
ירושלים. רוצים שאלות ולהמשיך? כן.
מה? לא, רגע, לא נכון. שידם זה אותיות דוד גם.
ידיו אותיות דוד.
מנוי.
יש דלת אחת בידיו.
חידוש כמעט טוב. יפה, נחמד.
ובשביל זה צריך לקבוע מקום לתפילתו. יש עניין בהלכה שאדם יקבע מקום לתפילה שלו. כמו שאנו רואים בחוש שבני אדם הבאים למדינה שאינם מורגלים באווירה, עוד לא הסברנו מה, מה זה אוויר דרך אגב, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, אני חושב שיותר מדי. זה לא קצר, אוויר זה אור דחסדים, צריך להבין מה זה אוויר ולמה אוויר תמה, יכלו להגיד אני יודע מה תמה, האדמה, הסלעים, אוויר תמה. אז אוויר זה הדרך שבו האור מתלבש בנו, זה אוויר. אור ואוויר זה אותם אותיות, רק עם יוד. היוד הזה זה מסך שמצמצם, כן? טוב, אני רגיל להסתבך. כמו שאנו רואים בחוש שבני אדם הבאים למדינה שאינם מורגלים באווירה, על ידי זה הם נחלשים ומתים. מישהו ראה דבר כזה פעם? כן? אחד הולך לגור בגרמניה.
לא, אבל אם הולך לגור באמריקה,
טוב, שם אולי חוץ מהאוויר יש פטריות, כל מיני דברים. הוא אומר סתם ככה, מי שהולך לגור במקום אחר, נחלשים ומתים, ואפילו מנווה רעה לנווה טוב יפה. אפילו ממקום שהעיר לא טובה, אוויר לא טוב, למקום שהאוויר טוב בחוץ לארץ, וכיוון שהוא לא רגיל לאוויר הוא ייחלש, הוא אומר. כן הדבר בתפילה, אפילו כשעומד להתפלל במקום שהתפלל צדיק, אף על פי כן קשה לו מאוד להתפלל שם, כי אינו מורגל באווירה של מקום, כל שכן מנווה יפה לנווה רעה. זה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. מי שיש לו מקום קבוע,
מה זה מקום קבוע?
או,
זה לא פשוט, עכשיו אתה יש לך מקום קבוע בבית כנסת.
אבל איזה
מישהו עורר, עמד במקום שלך
ובאמצע
ה-18, מה,
תזרוק
אותו?
לא. כן, חס ושלום. לא לזרוק אותו, יוותר לו, יזכה בזה דבר גדול. אבל בכל אופן כך כתוב בהלכה, כל הקובע מקום לתפילתו, עדיין צריך לו מקום קבוע בתפילה. אם למשל אדם יושב במקום מסוים ומישהו שם יושב, אז הוא בארבע עמות שלו יכול לעמוד לפני, ואחרי זה עדיין נקרא אותו מקום. יש כאלה אומרים, כל הבית כנסת זה מקום אחד. אם לקחו לו את המקום, עומד בפינה אחרת, זה גם כאלה מקום שלו. הכוונה יתפלל באותו מקום. אלוקי אברהם בעזרו. למה? כי על ידו נבנה עולם מחדש. מה, זה שאדם עכשיו מתפלל באותו מקום נבנה עולם מחדש? ובניין עולם על ידי אברהם, כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה. אברהם הוא חסד עמוק עמוק מאוד. אולי מישהו עכשיו יפרש לי את זה לפי מה שדיברנו. תקראו את זה רגע, את החמש שורות האלה. וזה שאמרו חמש זמן, כל הקובע מקום אלוקי אברהם בעזרו, כי על ידו נבנה עולם חדש. מי יכול לפרש לי? תחשבו על העומק, קחו כמה, שתי דקות. לפי מה שפרשנו עכשיו, מה זה נברא עולם חדש?
בינה, איזה בינה? לבנה איזה בינה?
על ידי תפילתו ועל ידי מה שהוא אומר.
אוקיי, זה פירוש בפשט. מה אנחנו הסברנו? שאדם שקובע מקום לתפילה, מקום זה עניין של המשכה, אומר האריזה מלמעלה למטה. אם הוא מתפלל כמו שצריך, כמו שאמר, עודי מחיית כף והמשכה של קול חדש, קול של אוויר קדוש, כן? אז הוא מושך מה? מאבא ואמא, הוא מושך לתוך העולם, הוא בורא עולם חדש. מה שאמרנו, בא אוויר לקדושה, מסלק את האוויר לתומה, נבנה עולם חדש. ממה זה בא? מחסד, מייחוד, החסד של ייחוד אבא ואמא. אז הוא מושך אור חדש למטה, לתוך המקום התמן, נבנה עולם חדש, על ידו נרקע כל הקובע מקום לתפילתו. אלוקי אברהם, ספירת החסד. בעזרו, זאת אומרת, זה מה שמתפשט למטה, נברא עולם חדש בכל תפילה.
מה הכוונה עולם חדש?
עולם חדש זה השם הספירות תחתונות. עוד פעם, יש פירוש חיצוני, אנחנו מדברים על פירוש הפנימי. עולם זה עולמו, השם הספירות התחתונות, זה גם האדם עצמו, כן? גויים זה הקליפות, זה השם הספירות התחתונות שמתמלא בעממים, באקום. זה הוא קורא פה גויים, הוא קורא פה אוויר תמה. העולם, מה שנקרא חוץ לארץ, יכול להתמלא באוויר דקדושה. אם אדם יודע להמשיך את זה על ידי קובע מקום לתפילתו ומתפלל כמו שצריך, להמשיך מאבא ואמא, הערה חדשה למטה, הוא מגרש את כל הגויים מתוכו, בונה עולם חדש. מחדש, כי זה היה בנוי ועכשיו בונה. יפה, דיוק יפה. טוב, נראה לי שזה מספיק.
כל יום מחדש את העולם, כל רגע ורגע.
כן, אבל בתפילה זה עיקר העבודה של חידוש העולם. התקבלו התפילות לרצון, בעזרת השם.